אנחנו פעם קודם עסקנו בסדר הזה של הטבעיות של התשובה, בסדר הזה שמתגלה בפעולת התשובה בתור איזה מהלך טבעי, בריא, משמח של הנפש. ומתוך זה אמרנו שנתחיל קצת לעשות גם מה שהרב עסוק בצדדים של התשובה, שיש בהם גם כאב וצער, ומאיפה הכאב והצער נובע, ואחר כך גם אולי מה הצדדים הנכונים להתמודד עם כל המדרגות השונות של הכאב והצער שיש בתוך הסדר הזה של התשובה. אז אני מנסה כמה בחינות לסדר לנו בתוך אורות התשובה של ההתבוררות של דווקא של הכאב של התשובה. מה המקור של הכאב? כלומר, מדרגה הפוכה בדיוק מכל מה שדיברנו בשבוע שעבר. אז אולי בוא נתחיל בחטא ת', פרק ח' סעיף ת'. אני אשתדל עכשיו, פעם קודמת נגענו קצת בנקודה מאוד עליונה, יותר עכשיו אולי הקל תחילה, המדרגה הקטנה יותר, המדרגה יותר עליונה. אז הרב אומר בחטא, הרב אומר, פרק ח' סעיף ת', כשהחושב מתבודד ומתגלה לנפשו אז הכוח הרוחני הפנימי שלו. אז מרגע שניכנס לפסקה, כתוב כשהחושב מתבודד, אז בדורנו זה ישר מעורר את ענייני ההתבודדות. האם פה החושב מתבודד, הכוונה היא מתבודד ביער, או החושב מתבודד, הכוונה היא, יש לו איזו התבודדות רוחנית, שהוא שייך אל סדר כזה של קצת התרחקות מתוך כל סערת, מתוך כל סערת החיים. נדמה לי שברב תמיד התבודדות זה התבודדות רוחנית. כלומר, סיפרתי פה פעם, נכנסתי למחשב פעם, עושה לפעמים התבודדות, וברב זה די ברור שהתבודדות של הרב זה התבודדות רוחנית. כלומר, כמו לפעמים דיברם סתם שרים, זה נמצא בתוך כל החיים החברתיים, בתוך כל הסערה של החיים החברתיים, אז הוא לא מקשיב לקולות העדינים שבנפשו. הקולות שמבחוץ הם צועקים יותר חזק מאשר הקולות שמבפנים. אבל בשביל הקולות שמבפנים הם כמובן יותר עמוקים, יותר אמיתיים, יותר שלמים, אבל הקולות שמבחוץ מצד הרעש החיצוני שלהם הוא הרבה יותר חזק ממה שיש בקולות שמבפנים. לכן כשהחושב מתבודד, הכוונה היא, אני חושב, הוא כל הרעשי רקע שמבחוץ החושב התנתק מהם, ועכשיו הוא עסוק במדרגת עולמו הפנימי. עסוק להקשיב במדרגת עולמו הפנימי. אז כשהחושב מתבודד ומתגלה בנפשו, אז הכוח הרוחני הפנימי שלו, חשו את כל הפגמים שנפגמה נשמתו מכוח מעשים ומידות שאינן הגונות. אז תראו, פה כתוב, לא כמו מה שהתחלנו פעם קודמת, לא מכוח נשמתו, נחזור על זה היום קצת יותר בהרחבה, לא מכוח נשמתו הוא מרגיש את הפגמים, אלא פה כתוב, חשו את כל הפגמים שנפגמה נשמתו, ולכאורה הכוונה נפגמה נשמתו, הכוונה היא פה נשמתו זה לאו דווקא, זה לא מדרגת הנשמה. אלא פה הכוונה נשמתו, הכוונה המדרגה הרוחנית שבו. ונשמה פה זה לאו דווקא. כמו שאני חושב, כשמה שהרב אומר, מתגלה בנפשו, אז הכוח הרוחני הפנימי שלו, אז אומנם יש לנו נפש, יש לנו רוח, יש לנו נשמה, אז נחזור על זה אחר כך יותר מאוחר, אבל נדמה לי שפה בפרק זה לאו דווקא. אלא הכוונה, מתגלה בנפשו, הכוח הרוחני, הכוונה היא עוזב את הצדדים החיצוניים, והרוחניות שבתוכו היא תופסת את המקום הדומיננטי המשמעותי בחיים. אז הוא חשו את כל הפגמים שנפגמה נשמתו מכוח מעשים ומידות שאינם מגונות, מצטער הוא אז בצער פנימי ועמוק וחותר ברוחו איך לתקן את המעוות. נדמה לי שפה יש אולי את הסדר הכי פשוט והכי ראשוני של מדרגת צער החטא. מדרגת צער החטא אומר הרב, כשאדם הוא נמצא בתוך סערת החיים הוא אפילו לא מרגיש את הדבר הזה. אין לו תשומת לב להרגיש דברים שכואבים לו. והוא קצת צריך תשומת לב, אחרי הסתערות עושים בדיקת מצב החומר, נכון? כי זה פלא פלאות, אבל אנשים אומרים, מעידים על זה ככה בין, שיכול להיות שאדם, הוא קיבל כדור, הוא לא שם לב, מתוך הסערה הוא לא שם לב, וכשהוא מושש את עצמו, זה ככה, לא אצלי, אבל הוא לא שם לב, שהוא זה, הוא נמצא בתוך הסערה, הוא צריך להתבודד קצת, הוא מרגיש את כל מה שקורה בתוך הנפש פנימה. אז הסדר הזה, אני חושב, הוא שייך למדרגה הכי, אני חושב, חיצונית פשוטה, שתכף נראה שצריך רק את ההתבודדות כדי להרגיש את הצער של מה? מעשים ומידות שאינם הגונות. פה הצער הוא על עצם המעשה שאיננו הגון, על המידות שאינן הגונות. זה הסוגיה. מעשים ומידות שאינם הגונות. וזה מצער את האדם כשהוא עשה מעשה שלא טוב, זה מצער את האדם כשיש לו מידה שלא טובה. זה אני חושב שייך אל הצער הפשוט הטבעי, שיותר שייך אל קומת הנפש הטבעית, שמצטערת על מעשה לא טוב, שמצטערת על משהו לא טוב. זה הצער שלה. והרב אומר אחר כך שזה חותר ברוחך לתקן את המעוות. שזה נראה, זה דבר שחוזר בכל המדרגות כולם, שזה כבר כן אפשר כאילו נכון לפתוח פתח עכשיו. הרב אומר, תדע לך, יש פה סוד גדול. כל צער צריך לדעת להפך ליצירה. כלומר, כל כאב צריך לדעת להפך אותו לכוח כזה שהוא פועל ויוצר. הכאב זה מדרגה בנפש. הכאב זה איזה משהו שמתחולל בתוך הנפש פנימה. כאבים מכאבים שונים שתכף נראה, לרמות מרמות שונות. אבל כל כאב, כל צער, כל הבחינות האלה, לפעמים זה פחדים, נראה, נשתדל כמה שיותר לראות את זה. כל דבר הרב אומר, אפשר להפך אותו אל צעד כזה שהוא בונה את הקרבה אל הטוב. כלומר, כשאדם הוא נמצא במציאות גשמית, אדם הולך ליד בור, והוא אומר, וואי, כמעט נפלתי לבור. אני בכלל מביא את הדוגמאות המעשיות. נכון? הדבר הזה גורם לאדם להיות בעל שמירה יתרה מהבור. נכון? הכמעט נפילה זה גורם לאדם הרבה הרבה יותר תשומת לב. אם האדם לפני הנפילה של החטא, הוא חי בעולם עם הרבה פחות תשומת לב. אחרי זה שהוא כמעט נפל לבור, או שנפל וקיבל מכה, חטא מעשי, זה באמת הוא צריך להשתמש בכאב של הנפילה, כדי באמת להיות אדם עם חושים הרבה יותר חדים. להיות אדם שעכשיו הרבה יותר עיניים פקוחות, שהמציאות היא הרבה יותר חדה אצלו. והוא לא ייפול עוד פעם. למה הוא לא ייפול עוד פעם? כי באמת הוא נהיה הרבה יותר ערני. זה פעל לו פעולה כזאת שמה שהרב אומר, חותר ברוחו איך לתקן את המעוות, אפילו קצת פחות ממה שאני הסברתי, כי פה זה חותר ברוחו לתקן את המעוות, מה שאני חושב זה יותר כאילו הצדדים המעשיים יותר. הוא חותר לרוחו, אחרי שהוא מרגיש את הקלקול, הוא אומר, טוב, איך מתקנים את המעוות, אבל הוא יותר מרגיש, כיוון שהוא יותר מרגיש את הכאב, צריך על ידי הרגשת הכאב, לצפור את היצירה הזאת, לרצות עוד יותר להתנתק מהכאב הזה ממה שהיה פעם. זה שייך אל הסדר, אני חושב, המעשי. כשהצער הפנימי הזה, אומר הרב, מתגלה בכל תוקפו, כשהמצב, או אני חושב שזה הכנה לי פה, או כשהמצב החיצוני נעשה רעוע כמו בעת כלכלה וצרה, אז ההרגשה, כלומר יש כל מיני צרות חיצוניות, אז ההרגשה הפנימית איננה כל כך איתנה, ומכל מקום גם אז היא יכולה לבוא למרום קיצה, כי גם תשובה שעל ידי איסורים היא תשובה. כלומר גם על צד כזה, שאדם יש בו את הצד הזה של החולשה, שבא מכל הצדדים המעשיים, בסדר, גם מתוך חולשה, עדיין אפשר להתרומם מדרגה אחת יותר ממה שהיית קודם. עדיין אפשר, כי יש פה את הנפילה הזאת שהייתה. אז כל זה אני חושב שייך לסדר כזה של נפילה בתוך הצדדים המעשיים. בואו שני עמודים אחורה, נראה כבר משהו הרבה הרבה יותר עמוק ששייך אל הצער, כי זה פרק ח' ומהכותרת שלו זה מחווה החטא איסורי התשובה. פה כבר יש לנו משהו הרבה יותר עמוק. אם הדרגה הראשונה הייתה מעשה, פה אומר הרב ככה, המחוב שמרגישים ברעיון התשובה בראשית זריחתו. הוא בא מפני הניתוקים שחלקי הנפש הרעים, שאין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית, מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה, ועל ידי התשובה הם הולכים וניתקים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה. פה כבר מדרגה אחרת לגמרי, שהיא שייכת אל סדר מאוד עליון, מאוד פנימי, של מה שהרב אומר שיש פה מחוב. למה ממה בא מחוב? תרתי. שני מחובים ששייכים לא כמו קודם, כמו הפרק הקודם על הסדר המעשי, שני מחובים ששייכים על הסדר הנפשי. אחד בזמן הקלקול, אחד בזמן התיקון. ופה הרב יותר מדבר, אני חושב, על המחוב שבא בזמן התיקון. אומר הרב, תדע לך, כשאדם אנחנו יכולים לצייר את החטא בשני אופנים. או שאתה אומר, החטא, ומכן לסיים את הציבור הזה נכון, החטא זה איזה כיסוי חיצוני לאדם. כמו שאומר המהר"ל בנצח, אל תראו לי שמש חברות כשזרפתה לי השמש, החץ זה לכלוך חיצוני לאדם. לכלוך חיצוני לאדם, תשטוף אותו, והוא שר. מבחינות רבות כמובן, נכון, המהר"ל לא צריך לסכום שלנו. אבל אומר הרב, תדע לך, החץ גם יש בו צד כזה, שהוא נהיה בתור משהו אורגני עם הנפש. לא רק לכלוך חיצוני לנפש, אלא הוא פוגם את כל הנפש. והרעיון שהוא פוגם את כל הנפש, אני רק אזכיר אולי דבר אחר שנראה, אומר הרב, עבירה גוררת עבירה. למה עבירה גוררת עבירה? אם העבירה הייתה משנה רק את חיצוניות החיים, היא לא הייתה גוררת עבירה. אבל עבירה משנה את כל המהות. עבירה היא גם נכנסת פנימה לתוך הנפש. אחד מהדברים שהרב תמיד מדגיש בדבר הזה, רק בתור זה ראי התפונה, משנה פניו ותשלחהו. דרשו חזר על אדם הראשון, אחרי שחטא. משנה פניו ותשלחהו, הכנה החטא של אדם הראשון, שינה את כל פנימיותו. לכן הוא השתלח מגן עדן. משנה פניו ותשלחהו. כל הפנימיות שלו, הפנים שלו, הפנימיות של אדם הראשון, השתנתה בעקבות החטא, איבד האדם הראשון את מדרגת גן עדן. כלומר, זה כמו עבירה גוררת עבירה. השתנה מדרגת אדם הראשון, התגרש מגן עדן. אחרי שהוא גרש מגן עדן, הנפילה שלו הרבה יותר משמעותיות, הרבה יותר קלות, ובחינה כזאת של עבירה גוררת עבירה. אומר הרב, כל עבירה גוררת עבירה, הכוונה היא, כשאדם עבר עבירה, הוא צריך לדעת שהוא פגם בכוח הראייה שלו. הוא רואה את המציאות בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא ראה אותה קודם. ואם קודם הוא רואה את המציאות בצורה הרבה יותר חדה ובהירה, והוא מבחין בין טוב לרע בצורה חיה, כשאדם חוטא, הראייה שלו מתשתשת. ממילא ההבחנה שלו בין טוב לרע היא הרבה פחות חדה. הראייה שלו הרבה פחות חדה. לכן העבירה תגרור עבירה. אומר הרב, אם זה ככה, אז אתה יודעת שהתיקון הוא חותך לך משהו בבשר החי. זה נפגע משהו בעצמיות החיים. אתה צריך לעשות שינוי רדיקלי, שינוי מהותי. אל תחשוב. זה נכון מה שכמובן המהר"ל אומר, שביחס לעצמיות הנשמה הישראלית, זה לא יכול לפגום בנשמה ולהפוך אותה למשהו אחר. הסברת המהר"ל בנצח ישראל. נכון, ביחס לנשמה זה עולם. ישראל אף פי שחטא ישראל הוא, זה לא יפגום שום דבר במדרגת הנשמה שלו. כידוע, כל הרב סודר שיחות, נכון, קיימלן כדברי הרשב"א, מחלוקת רבי ורב יהודה, בין כך ובין כך קרויים בנים, רבי ורב יהודה, אז קרויים בנים, נגיד את זה עוד מעט בסליחות, חתמנו לך אדוני אדונים, הריבה, נכון, בין כך ובין כך קרויים לך בנים, כן, ביחס למדרגת הנשמה זה לא פגם, אבל ביחס למדרגת הרוח והנפש, יש בזה פגם גדול, פגם עצמי. לכן תדע לך, כשאתה שב בתשובה, זה ניתוח. זה ניתוח כירורגי. זה משהו שהולך לקחת את פנימיות הנפש ולשנות אותה לגמרי מקצה אל הקצה. כלומר, אומר הרב, מה שכתוב ברבנו יונה, שצריך להתייסר החוטא, החוטא מתייסר, תעניות, דברים, סיגופים, וזה, טוב, הכל כתוב בראשונים, זה לא כתוב ברב הרבה. הרב לא מדבר, הרב אומר, אבל האיסורים הפנימיים, תדע לך, יש להם ערך. כלומר, אני קודם אמר ככה, כשאדם יש לו איזה משהו זר בתוך הגוף, אסור לרופא לרחם עליו ולחתוך לו קצת. הרופא חייב לקחת את כל הגידול, לחתוך את הגידול, ואפילו עוד קצת יותר, כדי לא להשאיר שריד ופליט לגוף הזר שנמצא בתוך הבן אדם. אסור לרחם. אתה חותך, אתה חייב לחתוך טוב עם עודף. עם עודף. זה לחתוך בבשר החי, אבל זה לחתוך בבשר החי, זה באמת להוציא גוף זר. זה כואב, זה כירורגיה. אומר רב, תדע לך, בסדר של תשובה יש כאב, כי זה כירורגיה. זה להוציא לא רק מעשה, כמו שראינו הפעם בסעיף הקודם, שיש לך מעשה כואב. אדם מצטער על זה, לא נתתי צדקה. אז יש לו איזה מעשה כואב. תדע לך, זה ישפיל את כל הנפש שלך. לא נתת צדקה, נהיית אדם יותר פרטי, נהיית אדם שיותר מחובר לממון שלו. אם לא תהיה מוכן לעבור שינוי נפשי עמוק, לא תצא מזה. לא תצא מזה. אם אתה חושב שאתה כפרה של הצדקה שלך, אתה תחפר רק בזה שתתקן את הצד המעשי, ותגיד עד עכשיו לא נתתי לו צדקה לעני, מעכשיו אני נותן צדקה לעני, זה לא מספיק. אם התשובה היא רק חיצונית. כי זה חייב לבוא מתוך משהו בתוך הנפש, ואם זה פועל את התיקון בנפש, אומר הרב, אין בזה מצב שהשינוי הזה לא יעורר קושי. אדם עובר לגור מהכפר לעיר, זה מעורר לו קושי. אדם הולך לשנות תכונה נפשית שלו, זה מעורר לו קושי. אם אין לו את הקושי, סימן שהוא לא עבר שינוי משמעותי. לא יכול להיות לעולם שינוי משמעותי בלי קושי. לא יכול להיות דבר כזה. בואו נקרא עכשיו עוד פעם, הרב אומר. המחוב, שמרגישים ברעיון התשובה בראשית צריכתו, הוא מתקורא לבר עכשיו, ברענו שלה בראשית צריכתו, כי יכול להיות אחרי שאדם עשו לו את הטיפול, והוא עכשיו הטיפול הצליח, והוא עובר את, הוא עובר את ההחלמה, והוא שהוא מרגיש הרבה יותר טוב, כמו כל מה שראינו פעם קודמת. אבל עכשיו הרעיון שמרגישים ברעיון התשובה בראשית צריכתו, בתוך כדי התהליך, הוא בא לפני הניתוקים, שחלקי הנפש הרעים, שאין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית, חייבים להוציא אותם, אבל צריך להוציא אותם, אבל הם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית, זה פועל על הכל. אדם שלא נתן צדקה, הנפש שלו נהיית יותר קמצנית, הנפש שלו נהיית יותר חומרנית, אז זה פועל פעולה אורגנית על הנפש. אז הם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית, הם מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה, זה מקלקל הכל, זה לא רק מעשי, וזה אפילו לא רק מידותי, ביחס למידה הזאת, כי זה מקלקל את הכל. אם המידה הזאת פגומה, המידה הזאת מתחברת אל כל הנפש, וזה מקלקל את הכל. ועל ידי התשובה הם הולכים ונתקים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה. אז זה עקירת עבר. אבל מה זה עקירת עבר? כשאדם עקרו לו עבר של האצבע, הכל כואב. זה נכון, יכול להיות שגם האצבע כואבת. אבל זה כואב, זה הכל כואב. אדם עקר את התכונה הזאת של הקמצנות מתוך הלב שלו, הוא צריך לדעת שהוא לא רק תיקן את המעשה, אלא תיקן את המידה. המידה מחוברת לנפש, כל הנפש מקולקלת, עקר אותה, זה מהפכה נפשית, זה כאב נפשי, הכל מקולקל. זה הכאב, אומר רב. זה המקור לכאב הזה, שאדם הולך ו... אדם הולך וכואב לו בראשית התשובה. אבל זה עוד יותר חריף, כי הרב אמר, המכאוב שמרגישים ברעיון התשובה בראשית צריכתו, זאת אומרת, אולי, זה הכרח שזה בא ככה. זה לא יכול להיות באופן אחר. אם זה בא באופן אחר, בסימן שהאדם לא השתנה. בדיוק לבנון עבר ניתוח החלפת מפרק. זה מאוד כואב. אומרים שזה מאוד מאוד כואב בעלי בשבועות הראשונים, אבל אומרים, חייבים להתגבר ללכת. אם אתה לא הולך, זה לא יעבוד. זאת אומרת, אתה מאבד כבר את כושר ההליכה, אתה מאבד את כושר התמרון. אתה חייב ללכת. הוא אמר לי, אני רואה אותו כל מה הולך מיוסר, לא חושב מושא את זה כבר בסדר. אז הוא אומר, הפיזיותרפיסט אמר לו, תדע לך, אתה הולך, אם לא כואב לך, זה כנראה איכשהו אתה מרמת עצמך, ואתה נשען רק על הרגל הבריאה, ואתה לא מאמץ את הרגל החולה. אם אתה מרגיש שאתה מתחיל להתאמץ, השרירים, העצבים, הגידים, הזה וזה, אם זה מתחיל לכאוב לך, הנה, זה סימן שאתה התחלת להפעיל את המערכת. המערכת המנוונת היא לא תעבוד, לא יכול להיות שהיא תעבוד, אם לא תעבור את התהליך הזה של הכאב. כי לא יכול להיות שיש שינוי עמוק בלי המדרגה, בלי האופן הזה של הכאב. זה, אומר הרב, זה נקרא איסורי מרקי. בואו רגע נראה תוך דברי הרב בפנים. וכל ניתוק מביא כאב, ככאב של עקירת איברים המקולקלים וחריטתם מטעם הרפואה. ואלו הם האיסורים היותר פנימיים שעל ידם, ובהם האדם יוצא לחירות מעבדות החשוכה של חטאיו ונטיותיו השפלות ותוצאותיהם המרות, מקל וחומר משם ועין שבק יוצא בהם לחירות, אשר הגדר של תייסרנו ים מתורתך תלמדנו, אל תקריא תלמדנו אלא תלמדנו דבר זה מתורתך למתן. מה הכוונה? אינדומה לי, אני חושב שזה אפשר בדבר הזה. עבד יוצא לחירות בשן ועין. למה עבד יוצא לחירות בשן ועין? כי הגמרא הזה דורש לבחות, דבר זה מתורתך למתן. שיסורים הם מרקים, דבר זה לימדת אותנו ממה שכתוב בתורה, שעבד יוצא לכל נכון, שעבד יוצא לכל שן ועין. למה עבד יוצא בשן ועין? כי כשעבד יצא לו שן ויצא לו עין, אתה רוצה לומר, השתנתה מהותו. הוא משהו אחר. אדם שיצא לו עין, זה כבר לא אותו בן אדם. עכשיו אני מזכיר, רוצה להוסיף קצת הסבר לפי מה שכתוב ברב באיגרות. אם העבד הזה שלנו נמכר לעבדות, כי העבד הזה שלנו, אנחנו אומרים, הוא בעל אישיות נמוכה. ולכן אמר הרב, אתם זוכרים שהרב הסביר באיגרת משה זיידל, העבדות ראויה לאנשים בעלי האישיות הנמוכה. למה העבדות ראויה להם? כי אם הם נמצאים משועבדים, אז לא יצאו כל הנטיות הרעות שלהם עם הכוח אל הפועל. אז זה טוב לאדם הזה שיהיה משועבד, לאדון כזה שהוא יותר בעל צורה מהעבד, וברגע שהוא ישתעבד לו, זה יתקן את העבד. ולכן, כמו כל דיני התורה, שכל עניינם זה התיקון, עבד שנמכר אחד שהוא גנב ונמכר בגנבתו, זה לא עונש על זה שגנבת, סתם עונש חיצוני, אלא זה עונש כזה שאמור לתקן את הבן אדם. אז נכנס העבד הזה שלא יודע לנהל חיים תקינים לבית שיש בו חיים תקינים, הוא רואה איך בעל הבית מתנהג, הוא רואה איך בעל הבית לא גונב, הוא רואה איך בעל הבית מתנהג לאשתו, הוא רואה איך בעל הבית מתנהג לילדים שלו, זה מתקן אותו. ככה זה המציאות הזאת של עבד עברי. אז למה כשהוא פתאום קיבל מכה בשן ובעין, למה הוא יוצא לחירות? תשובה, כי כשהוא קיבל מכה בשן ובעין, או באחד מכפדה לדרשי איברים, אומרים חזל, משהו השתנה אצלו. משהו השתנה אצלו. הוא קיבל איסורים. הוא כבר נהיה אדם אחר על ידי האיסורים. האיסורים שינו את הבן אדם, הפכו את העבד הזה למשהו אחר לגמרי, הוא ראוי עכשיו לצאת לחירות, כי הוא נהיה אדם חדש. הוא ראוי לצאת לחירות. זה טעים הדקרה, זה הסבר טעמי תורה, כלומר, עבד יוצא לחירות בתמדה לדרשי איברים, אבל גמרא בברכות עצמה היא אומרת את זה, כי אל תקרי תלמדנו, אלא תלמדנו, כלומר, דבר זה מתורתך לימדתנו, לימדת אותנו, שזה ממה שכתוב בתורה שעבד יוצא בשן ועין, לימדת אותנו שאיסורים ממרקים כל גופו של אדם. אומר הרב, אותו דבר זה מדרגת האיסורים. מה מדרגת האיסורים פועלת לפי מה שכתוב אצלנו? אחרי זה נראה עוד פשטים, אבל מה מדרגת האיסורים פועלת? מדרגת האיסורים היא הכרחית כי היא מנתקת אותי מהמצב הקודם. אם זה לא בא, כמו השן ועין, שאתה אומר, היא הופכת אותי למדרגה אחרת, אם אין דבר כזה של איסורים, זה לא משנה את המהות. המהות תשתנה רק על ידי זה שאתה עושה משהו ואתה עובר ממדרגה למדרגה. ככה זה, הרגל שלך מנוונת, אם היא לא תתייסר, היא לא תחזור לפעול. הנפש שלך מנוונת, אם היא לא תתייסר, היא לא תחזור לפעול. רב חיים מבריסק אומרים שהוא היה פזרן גדול לצדקה. פזרן גדול לצדקה ברמות שלא יאומנו, עשה סיפור עם הרב חיים. והגריז ומוישה סולובייצ'י, שאתם מספרים ש... לפני אבא שלהם היה בא לנוח בצהריים. בבית הוא אומר פשוט העניים היו שנים על המיטה שלו. הם היו נכנסים לבית שלו, כל הרגע שלו היה הפקר, אוכלים לו את האוכל, ישנים לו על המיטה. אחד, גריז אומר, אחד פעם, הוא בא הביתה והוא רואה אין דלת. למה אין דלת? אחד פה, כל המיטות היו תפוסות. אז אני אחד פרק את הדלת, ונשכב על הדלת לישון, כי הוא לא רוצה לישון על הרצפה. אין סיפורי, זה לא יאמנו הדלת. אז גריז אומר, שאני לא זוכר קראו לו לדיין של בריס, ולכן הוא לא היה דיין של בריס. רב זליג לא זוכר משהו. רב חיים, איך אתה חי ככה? אתה מקבל את המשכורת, ישר על היום הראשון אתה מבזבז חצי לצדקה. רב חיים אמר לו, תודה לך, אני הרבה זמן לא נרדמתי בלילות כשהייתי מבזבז את כספי לצדקה. הרבה זמן לא נרדמתי בלילות שקיבלתי את ההחלטה שככה העניים ירגישו הבית שלי בצורה כזאת. לא נרדמתי בלילה הרבה זמן, אבל אחרי ש... לאט לאט סיגלתי לעצמי שריר כזה, סיגלתי לעצמי את היכולות האלה, היו לי הרבה איסורים עד שפיתחתי בעצמי יכולות כאלה. אני לא אומר שזה הנהגה לכל אחד, בטח לא לאשתו של כל אחד. אחד אומר, הוא לא נרדם בלילה, הוא אומר, הוא לא נרדם בלילה. פעם ראשונה שהוא מבזבז את כל מונו, לא נרדם בלילה. זה דבר קשה, לשנות הנפש ממדרגה למדרגה, זה דבר קשה. זאת אומרת, הרב, זה המדרגה של האיסורים שאדם עובר בסדר הזה של התשובה. אז המדרגה הראשונה, מעשית. המדרגה השנייה, נפשית. נפשית עצמית. מדרגה השלישית, אני רוצה לחזור לדברים שראינו פעם קודמת. זה גם בפרק ח'. בואו נראה את פרק ח' הזין, קצת יותר להסביר את זה. תשובה יותר טובה. אז רק תנו פעם קודמת, אני רק רוצה להסביר קודם כל בתמצית ממה שכתוב בקובץ ד', בתחילת קובץ ד', ביחס לקומת הנפש והרוח והנשמה. שלושה מושגים שמבטאים לנו את את המדרגות הרוחניות שקיימות בתוך האדם, נפש, רוח ונשמה, המכון הנרן, כל תיכוניסט כבר יודע את זה, בטח הוא לומד במקרוך, נכון? כבר בחמישית עושים מבחנים, לאחייניות שכבר למדו בכל הזה, מעלה לבונה. כבר באלול של החמישית כבר יש מושגים, כל הספרות, כל העולמות, כל הזה, כל הזה וכך. טוב, קיפור, אני לא יכול להגיד שאני מבין את זה, לצערי, השם יאיר עיניי. אני אומר בכללות ממה שכתוב ברב בקובץ ד'. אומר רב, נפש היא שייכת אל קומת ההסתכלות הטבעית של האדם על העולם, על החיים, על עצמו. ההסתכלות הטבעית, אני לא מתכוון הנמוכה, ההסתכלות הטבעית העליונה. קומה של ההסתכלות הטבעית הבריאה שרואה את העולם בצדדים האמיתיים שלו, עמוקים שלו, הנכונים שלו, אבל ביחס למדרגת הקומה הטבעית. אומר הרב, הרוח שייכת אל קומת הדעת, אל ההשכלות, אל סדר כזה של הבנה הרבה יותר עמוקה ממה שאנשים הטבעיים מבינים. בעלי הדעת מסתכלים על העולם בעומק הרבה 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 יותר גדול. הם צריכים להיזהר לא לאבד את הטבעיות, אבל הם מסתכלים על העולם בעומק הרבה יותר גדול. מבינים את המציאות של התהליכים, מבינים את העומקים, מבינים את המשמעות, רואים איך דבר גורר דבר, איך הולכים תהליכים. בעלי הרוח הם מסתכלים על העולם בעומק הרבה יותר גדול, מבינים את הדברים הרבה הרבה יותר פנימיות. אומר רב, קומת הנשמה היא שייכת אל סדר הופעה שבה מלמעלה למטה. אל סדר הופעה שהוא לא בא מצד ההסתכלות המידותית המתוחכמת של הנפש, הוא לא בא מצד ההסתכלות השכלית הנכונה של קומת הרוח, אלא בא מתוך הארת הנשמה שהיא חלק אלוק הממעל. נשמת שדי תבינם, אומר נפש חי. נשמת שדי נותנת לאדם בינה חדשה להשכיל מדרגות כאלה שאי אפשר להשיג אותם לפי קומת השכל האנושי, אלא הן שייכות רק אל לימודים כאלה שהנשמה מלמדת את האדם. זה לא כמו קומת הנפש והרוח שצומחות מלמטה למעלה, אלא נשמת שדי תבינם זה מה שהנשמה מורה לך, מה שהנשמה מלמדת אותך, איך שהנשמה מאירה לך את האור האלוקי שבעולם. יכול להיות שאתה לומד נפש החיים ואין לך הערת נשמה כמו שהיה לנפש החיים, אין לך הערת נשמה כמו שהיה לך כמו שהיה להרי, אבל יכול להיות שיש לך הברקות כאלה שאתה לומד אצל מי שהיה בו מדרגות כאלה של גילויי נשמה, והוא עכשיו נותן לך בדרך מסוימת את מה שהוא למד. אז אתה אומנם לא חי במדרגתו, אבל אתה יכול לספוג מזה הערות לפי מדרגתך. מאיפה מגיעה מדרגת התשובה? הרבה קומות יש למדרגת התשובה. מדרגה ראשונה שייכת אולי לקומת הנפש. ישורי מצפון, אלוקיים, מוסר כליות, כליות יועצות. בטבע האדם מרגיש שזה דבר לא נכון. זה שייך אל מה שלמדנו בקומה הראשונה שפעם קודמת, מה שאמרנו, זה כמו פליטת החומרים המזיקים. הנפש מרגישה, המעשה הזה לא נכון, יש לה מוסר כליות, היא מרגישה עם זה רע. היא עברה ליד העני, ראתה אותו מיוסר, עברה ליד אדם נופל, ראתה אותו שהוא נופל, היא לא עזרה לו, היא מרגישה עם זה מיוסרת, זה קומת הנפש הטבעית של האדם. יש צדדים של התעוררות תשובה ששייכות אל קומת הרוח, אל דעת, אל הבנה עמוקה, אל הבנה כזאת מה נפגן, אל הבנה כזאת מה יכול להיות מתוקן, אל צדדים כאלה שהם שייכים אל דעה עמוקה שבאה לנפש הטבעית, הוא לא מרגיש אותם, כי בעל הנפש הטבעית הוא הסתכל על האדם, ראה את האיסורים שלו בפנים, ובאמת גרם לו צער. בעל קומת הרוח, הוא כבר הרבה יותר מבין מה עובר על האדם, מה התהליכים הפנימיים שלו, הוא הרבה הרבה יותר מבין בעל קומת הרוח. יש סדר כזה שלישי, מדרגת הנשמה. אומר רב, תדע לך, יש בחינה כזאת שהמקור של התשובה זה מדרגת הנשמה. הנשמה מהירה. לא הנפש רק רוצה, לא הרוח רק עשתה חשבון נפש, רגע, כי זה שכפתי רגליים. הנפש ישאף את המדרגה הזאת של כליות יועצות, מה שהאוילם קורא איסורי מצפון. מדרגת הרוח כמובן שייכת אל מדרגה של חשבון הנפש. חשבון, בדעת, לעשות חשבון, ואין לחשב חשבונו של עולם. זה שייך למדרגה הזאת של קומת הרוח, שהיא עושה חשבון. זה גם מקור יכול להיות אחד מהמקורות של התשובה. צריך להיות אחד מהמקורות של התשובה. שאדם עושה חשבונו של עולם, לא יכול להיות שכל החיים שותפים מרוצתם, אדם צריך, אלו, כמובן חכמים, לעשות חשבון הנפש, לפני כל לילה, אמר הרי הקדוש, יעשה חשבון הנפש. הרב אומר, מזכיר לילה, אחרי זה מזכיר ערב שבת. המון צדדים שאדם צריך לעשות, לעשות לו חשבון ברוחו, לעשות צדדים כאלה של, של התבוננות שכלית. אבל אומר הרב, אבל תדע לך, העומק של התשובה הוא בא גם מתוך מעלת הנשמה. מתוך סדר כזה שהנשמה מרגישה שזה לא הסדר הראוי למעלת הנשמה. הנשמה מרגישה שהחטא זה לא המדרגה הנשמתית שנתבעת מהאדם. גם הנשמה כואבת. לא רק הכליות כואבות, ולא גם רק השכל מתמרמר על... גם הנשמה, גם הנשמה היא, היא, היא כואבת את הדבר הזה. בואו נראה את חטא זין עכשיו. מעלת הנשמה. כשעולה הליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה, כשעולה הליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה, תכף נראה, זה כנראה מגיע מעומק נשמתו, אבל תכף נסביר את זה. כשעולה הליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה, ולתקן את כל מעשה ורגשותיו, אפילו במחשבה לבד, לא יהיה ליבו, לא ייפול ליבו בקרבו, ממה שהוא נחרד מפני רוב ההבנות שנעשו אצלו יותר מורגשים. למה? כי כך הוא טבע הדבר, שכל זמן שאדם הוא נרדה, אז אתם רואים, המילה היא יותר מורגשים. הם גם קודם היו מורגשים, ועכשיו הם נהיים יותר מורגשים. כי כך הוא טבע הדבר, שכל זמן שאדם הוא נרדף מפני זעף הטבע הגס וחשקת המידות הרעות הסובבות אותו, איננו מרגיש כל כך בחטאיו. ואם הוא השקיט את הרוח ואת הנפש לגמרי, אז לפעמים שאינו מרגיש כלום, והרי הוא צדיק בעיניו. אבל כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, מיד נגלה אור הנשמה, ותכף ננסה להבין למה מיד אור הנשמה נגלית, אבל בינתיים מיד נגלה אור הנשמה, ועל ידי האור נבדקת היא נפשו כולה אצלו, והראו את כל קטמיה, וליבו דואג בקרבו בחרדה גדולה על מיעוט שלמותו ועומק נפילתו. נשים נקודה. כלומר, האדם הזה שלנו שזכה שנשמתו מהירה בקרבו, עכשיו לא דנים עכשיו למה. הרב אומר פה, נשמתו מהירה בקרבו. יש לו חרדה הרבה יותר גדולה. כי במדרגה הראשונה האדם הזה היה לו רק מוסר כליות. במדרגה השני האדם הזה גם היה לו חשבון הנפש, שאומר לו עשיתי טוב. עכשיו האדם מרגיש הרבה הרבה יותר חריף, הרבה יותר נחרד ממה שהוא פגן. למה? כי הוא באמת, כשיש בו הערת הנשמה, הוא רואה את העולם הרבה יותר בצורה עמוקה ממה שהוא רואה על ידי קומת הנפש וקומת הרוח. אדם כשהוא רואה על ידי קומת הנפש וקומת הרוח, זה ראייה מאוד חלקית. זה ראייה כזאת שהיא לא מבינה את גודלה של הנשמה, ולא מבינה את עומק החץ ונוראותו. היא מבינה קצת. היא מבינה זה שזה לא יפה שלא נתת לעני, הוא יישאר רעב. היא מבינה יפה שלא נתת לעני, מבינה בשכל שזה לא הגיוני שאחד יהיה לו כל כך הרבה פאר והשני לא יהיה לו כלום. אבל הנשמה מבינה שתדע לך, יש פה אדם שהוא גם בעל נשמה, שהוא גם חלק אלו קמים על, שגם הוא נברא בצלם, וכשאתה לא נותן לו, אתה לא רק פוגם בחיים החברתיים, אתה לא רק פוגם בסדר מתוקן, אתה פוגם בהופעת דבר השם בתוך המציאות. אתה מחלל של שמיים, אתה פוגע בפגם הרוחני הרבה יותר עמוק. זה כבר מאיר לו באור אחר, הרבה הרבה יותר עמוק. החרדה היא כבר הרבה יותר גדולה. אז פה רק דקדקנו, נכון, שפה אני חושב, אם הזכרנו למען שדרגת הנשמה היא לאו בדווקא המילה נשמה, פה כשהרב אומר לנו, כיוון שכוחו המוסרי מתעורר מיד נגלה אור הנשמה, פה אור הנשמה זה בדווקא מיד נגלה אור הנשמה. מיד מתגלה אור הנשמה בתוכו. נכון. קצת רק פותח פתח, גם, טוב, אפשר גם דרך הפרק שלנו, וגם תשייך כמובן למה שראינו, הזכרנו גם את זה שזה פעם קודמת, נכון, ש... בואו כן, עכשיו נקרא יותר נבין פעם קודם, בעמוד קוף למד, סעיף אי, פרק תזיין, פרק תזיין סעיף אי. זה גם רק יהיה יותר, אני חושב, הרבה יותר מסבר. מדרגה של... זה אנחנו עכשיו אחוזים במדרגה השלישית של הצער. לא המעשי, לא הנפשי, הנשמתי, שמקורו מתוך הנשמה. הצער, שמרגישים בעת שניגשים לכל דבר שבקדושה, הרי הוא בא מתוך שאז הנשמה היא מהירה יותר, ומתגלה בה התוכן של השלמות המוחלטה, והיא רואה מתוך כך את האפיות שבהגבלתה וצמצומה, ומתברמרת על כל מה שגורם ליצור כוח וקירות. אז העירו ובצדק, אני חושב, אחרי זה קראתי עוד פעם, זה נכון, במשפט הראשון הרב לא מדבר על סדר של תשובה. המשפט הראשון הרב מדבר על זה שאדם יש לו איזו התעוררות גדולה של תיקון. אז מתגלה לו האפסיות שלו. למה? כי כמו שהיינו מורגלים לשמוע, רמוד אחד יצא, נכון? מה שכתוב ברמה מלכות תשובה, הכל תלוי, כל בניין החיים שלך זה מאוד תלוי ביחס למי אתה בוחן את עצמך. אם אתה בוחן את עצמך ביחס לחברותה שלך, אתה יכול להיות מאוד בבסוט. גם אני לא תתפתח לך רגשי גאווה. ורמה אומר, כל אדם יכול להיות צדיק כמו משה רבנו. תבחן את עצמך כמו משה רבנו. בתנאי שזה לא מחליש אותך. אתה תמיד מסיף. אם אתה בוחן את עצמך ביחס למשה רבנו, ונפתח לך עולמות שלמים, לאן אתה שייך, לאן אתה יכול להגיע, לאיזה פעולה גדולה, איזה פעולה גדולה אתה פועל, זה נותן לך עוז ותעצומות, כי אתה שייך אל הדבר הגדול שבגדולים. ולעולם לא תהיה שייך אל סדר כזה של גאווה, כי אתה יודע את גודם של הדברים, ואתה יודע את המקום שלך, ולעולם לא תיקשל בגאווה, אבל אל תחלש מזה. אם אתה מחלש מזה, אל תסתכל כבר על הכזה. אני לא אומר שתסתכל במבט של גאווה, אבל אל תסתכל במבט כזה. זה מבט שצריך לתת נקודת ערך עצומה, לומר, כמו שהמהר"ל קורא פעם, אתה נכון אומר, אנחנו תלמידי משה. זה לא סתם אמר, אנחנו תלמידי משה רבנו. אנחנו הולכים להוציא לפועל את המגמה של משה רבנו. אתה שותף למפעל הכי גדול של המציאות. אז כל מיני רבות איתך, אתה מדגיש כל הזמן. אתה לומד תוספות וכתובות. אתה לומד את כל השאיפות הגדולות של משה רבנו, זה יוצא דרך התוספות וכתובות שאני לומד עכשיו. לא עזבתי את השאיפות של משה רבנו, לא עזבתי את המפעל, וזה יוצא דרך כל פרט ופרט קטן שאני לומד עכשיו. זה נבדק לאור הנשמה, מדרגתו של משה רבנו, מה רדי נשמתה. הכל נבדק לאור הדבר הזה, זה יכול ליצור גם קצת חולשה, אבל זה בעיקר כמובן צריך ליצור לנביאת הערך, נביאת הערך. ואז לכן אני גם קראתי עוד פעם, אני עדיין עומד בדעתי, אומנם באמת החלק הראשון לא מדבר על התשובה, אבל החלק השני של הפרק, זה יוצא התשובה מאהבה, שראוי לכל אדם בעל נפש לקבל את ההרגשה המרורה הזאת בשמחה וטוב לב, עומק הצער הזה מתהפך לתוכן של עונג עליון. טוב, אז על ההתהפכה של הצער הנשמתי לעונג עליון זה בלי נדר. אבל קודם כל אנחנו מדברים על הצער. הצער הזה בא ממקום הכי עמוק. הצער הזה בא מעמידה בפני גודל עליון, שהאדם משתוקק אליו, וברגע הראשון כשהוא רואה את הפגמים שלו, זה צער מאוד גדול. הגודל הוא כל כך עליון, ואני מונע אותו מלהופיע, זה נורא והיום הדבר הזה. זה צער שהוא שייך למדרגת הנשמה. שלושה מיני צערים, נסכם. צער המעשי, אני חושב, הצער בקומת הנפש, שכל הנפש והאורגניות שלה מתקלקלת, צער ששייך לקומת הנשמה. שלושה צערים. ועכשיו הרב כל הזמן עסוק באות התשובה, לא למעט את הצער, לא להתכחש לצער, לא גם לדלג על הצער, כי אסור לדלג על הצער. אני רק מזכיר איזה מילה אחת כדי שלא זה, הרב באיזשהו מקום ברות התשובה שנראה, הרב אומר, כשאדם מצטער בתשובה, הרב אומר, צריך להרחיב את הצער, לקחת את ההרגשה הזאת של הצער, לחיות אותה, להיות בתוכה, ומתוך זה, היא תתהפך למדרגה מאוד עליונה. אבל אל תדלג עליה. אם יש ניסיון לדלג על הצער, איבדת את כל תהליך התשובה. תחיה את הצער, תכאב אותו, בכל המובנים שלו, המעשי, הנפשי, הנשמתי, מתוך זה שתחיה אותו באמת, אז הצער הזה מתהפך כמו בומרנג למדרגה עליונה. אבל אם אתה לא חי אותו, אתה לא עברת את התהליך של התשובה באמת. בלי נדר. אפשר להגיד לאנשים להיכנס, כאילו שזה.
שלום.